מבית בדרך למורה דרך.
היי, ברוכים הבאים, אני אלון מבדרך למורה דרך. איתנו באולפן היום עידו גרפינקל. עידו הוא בוגר בחוג למקרא וגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית. הוא מורה דרך והוא גם על הדרך הבן של הארכיאולוג יוסי גרפינקל. היי עידו, מה שלומך?
בסדר גמור, מאוד שמח להיות פה.
יופי, חיכינו לפרק הזה, כבר תכננו אותו המון המון זמן. אני יכול לספר שיש לנו סדרה לפנינו של פרקים בנושא אתרים מקראיים בישראל, ואנחנו עוסקים כרגע בפרק מבוא לקראת אותה סדרה. אז במסגרת מבוא לסדרה כזאת, אפשר לומר מסובכת ומורכבת, שאנחנו מנסים לכווץ אותה למשהו יותר נגיש עבור המאזינים, אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה. מהי ארכיאולוגיה?
אתה יודע מה, לפני זה, לפני שניכנס למהי ארכיאולוגיה, נשאל בעצם למה אנחנו צריכים ארכיאולוגיה, ספציפית ארכיאולוגיה מקראית, כן, יש הרבה מאוד תחומי ארכיאולוגיה. ארכיאולוגיה זה בעצם הלחם של שתי מילים ביוונית, ארכיאו זה דבר העתיק, ולוגיה זה, כן, תורה, כן, כמו הלוגיקה, כל דבר זה לוגיה. אז תורת העתיקות, אם תרצו, כמו הרבה דברים במדע, משתמשים פה בשם יווני, והארכיאולוגיה היא בעצם סוג של חפש את המטמון, כן, חופרים באדמה ומוצאים דברים מאוד מעניינים מפעם, או לפחות זו הייתה הפשטה של זה. אז כן, אני מניח שמעולם אנשים חיפשו דברים באדמה ומצאו אוצרות פה ושם, אבל הארכיאולוגיה היא ממש, היא מדע, מדע שהתפתח, התחיל מאוד בצורה מאוד פרימיטיבית במאה ה-19, הייתי אומר שהארכיאולוגיה התפתחה ממש כדיסציפלינה מדעית במאה ה-20, ממשיכה להתפתח, יש המון המון חידושים טכנולוגיים, אולי גם ניגע בזה. מה שיפה, אנחנו כמובן בישראל, זוהי ארץ התנ"ך, והרבה מאוד תיירים, בעיקר נוצרים, בעיקר אוונגליסטים, אבל לא רק, באים לפה בשביל לחוות בצורה האותנטית ביותר את ארץ התנ"ך, ולכן מבחינתם לבקר בשטח, באתר מקראי, בעיר מקראית, פה קרה הסיפור הזה והזה, זאת חוויה אדירה, זאת חוויה שבשבילם שווה להגיע לארץ.
טוב, אז אתה אמרת שזה בעצם תורת העתיקות, אז אנחנו נשאל את השאלה שהיא הכי obvious, איך אנחנו מגדירים עתיקות?
זאת שאלה מצוינת, ויש הגדרה במדינת ישראל, והיא הגדרה בעייתית, כי היא שרירותית לחלוטין, וזה עוד, לדעתי, עוד מתקופת המנדט הבריטי. עתיקה היא, כן, עתיק, מהו עתיק? כל דבר מלפני שנת 1700. זאת אומרת, אם יש לך מטבע משנת 1700 או קודם, זה נחשב עתיק. אם יש לך מטבע מ-1701, חיים קשים, זה לא עתיק, זה ישן, זה לפחות כרגע לפי ההגדרה, גם אם יעבור עוד כמה שנים, עדיין 1700 זה הקו. העניין הוא שלנו זה לא כל כך משנה, כי כל מה שאנחנו נדבר בפודקאסט, בסדרה הזאת, הולך אלפי שנים אחורה. אז אתם יודעים, יש עתיק ויש מאוד 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 עתיק, והארכיאולוגיה המקראית בעצם מתעסקת בדברים העתיקים ביותר, כמעט, זאת אומרת שגם ארכיאולוגיה פרה-היסטורית עוד קודם, שזה נושא בפני עצמו, אבל הרבה פעמים כשחושבים על ארכיאולוגיה, חושבים על, אני יודע מה, על פומפי, חושבים על פסלים רומאים ופסלים יוונים, ולא, אנחנו מדברים על תרבות שהייתה קיימת קודם, ולכן גם באיזשהו מקום, נדבר על זה, נגיע בהמשך, אבל האתרים עצמם, הטילים המקראיים והשרידים שנמצאים, הם פחות גדולים ומרשימים, דווקא בגלל שאנחנו מדברים על, בוא נאמר, תרבות שמבחינה חומרית היא יותר פרימיטיבית.
איך אנחנו מתחילים. אנחנו צריכים לדבר עכשיו על נושא, למקד את, את הסיפור שלנו. אז בוא נדבר קודם כל על ההתחלה של הארכיאולוגיה מקראית. בוא נמקד את העניין של ארכיאולוגיה מקראית.
זה מצוין. אני ברשותך, אני אפילו אלך, תראה, בתקופת הנתחילים, זה עוד הרבה קודם, אבל מה קורה בעצם בתקופת הרנסנס? בתקופת הרנסנס באים כל מיני אנשים, מסתכלים ואומרים, רומא, אוי, איזה דבר נהדר ויפה זה היה, וואו, זה היה לפני 1,000 שנה, מה קרה ב1,000 שנה האלה, 1,000 שנה שכן, איבדנו בהיסטוריה, אפשר לחפור באדמה, במיוחד באיטליה, ולמצוא כל מיני דברים מאוד מאוד יפים, מאוד מרשימים, מהתקופה הרומית בני 1,000 שנה ויותר. אז ככה מתחילה, לא יודע אם זה בדיוק ארכיאולוגיה או שוד עתיקות, אבל בוא נגיד שכבר בערך 500 שנה אנשים מודעים לעובדה שאם תחפור באדמה תמצא ממצאים יפים ומרשימים, אבל אני רוצה את הסיפור של ארכיאולוגיה מקראית, אני רוצה לקשור אותו דווקא אם תרצו לאימפריאליזם, קולוניאליזם הבריטי, אפשר לדבר על עוד אומות, אבל אני חושב שבריטניה היא דוגמה הכי רלוונטית לענייננו. הבריטים אמנם בעיראק, במסופוטמיה, שולטת האימפריה העות'מאנית, שכמו שאתם אולי יודעים, היא אימפריה מאוד חלשה, פרימיטיבית, במיוחד בחלק השני של המאה ה-19, היא כמעט מפסידה לנפוליון, היא כמעט מפסידה למוחמד אלי, מפסידים ליוונים, דרך אגב, נושא הזה של יוון, שאני קצת חותך הצידה, אבל בכל זאת, ב-1821, יוון מתמרדת וזוכה בעצמאות, יש התרגשות אדירה, האנגלים ממש עושים הכל, כל שביכולתם לגרום ליוונים לנצח במלחמה, ותשאלו למה, כי יוון היא, אז מתחילה התודעה הזאת, שיוון היא ערש התרבות המערבית, ואנחנו האנגלים, שיא התרבות המערבית, ויש קשר שמחבר בינינו, ולכן, בעקבות היחלשותה של האימפריה העות'מאנית, היא בעצם פותחת את שעריה, ומגיעים כל מיני אנשים מעניינים, מן המערב, אנשי צבא, פוליטיקאים, כשבעצם הארכיאולוגיה היא סוג של תחביב, אם תרצו, ובעיראק, כשחופרים באדמה ונמצאו באמת מיליונים רבים, משהו כמו, קראתי איפה, משהו כמו 2 מיליון לוחות טין, שעליהם יש סימנים מוזרים שידועים בתור כתב היתדות. בהתחלה זה לא כל כך ברור מה זה, אבל זה משהו שהוא כל כך, כל כך, כל כך נפוץ. ומה היופי? בניגוד לנייר, או קובץ במחשב שיכול בקלות פשוט להיעלם, לוח טין, אם לא תיקח פטיש ותרסק אותו, הוא יישאר לנצח. הוא בעצם אבן, הוא יכול להישאר מיליוני שנים. והקדמונים במסופוטמיה, בשומר והקד והשור בבבל, היו לוקחים את הטין, את הבוץ, חורטים עליו עם כזאת ציפורן או עם איזה עט קטן כזה, היה להם כתב מאוד מעניין, כתב מאוד מסובך, פיקטוגרמי, וככה הם היו מתכתבים, וככה התחיל הנושא של, זה התחיל כעניין כלכלי, ואחר כך זה גם נהיה כל הנושא כמובן של דת והיסטוריה וכל מה שאתם תרצו. בערך בתחילת, כן, נאמר, קצת אחרי ספירה, התחלת הספירה, כן, ספירה הנוצרית, בגלל שדברים משתנים בהיסטוריה, באזור של עיראק וסוריה ואולי קצת פרס, באמת כבר ממש הפסיקו, זאת אומרת, זאת הייתה תרבות, זאת היה כתב, מערכת כתב שהייתה קיימת באזור ה-3,000 ומשהו שנה, והיא מגיעה לסופה, היא נעלמת, היא נמחקת מהתודעה האנושית, ונשארים רק הלוחות האלה.
הכל טוב ויפה, אבל איך כל זה רלוונטי לתנך?
אז אני רוצה לתת שתי דוגמאות. דוגמה יפה, אז באמת הבריטים חופרים ומגלים את אותם לוחות טין, מביאים אותם לבריטניה, וחוקר בשם ג'ורג' סמית' בשנת 1872, הוא יושב בספרייה של המוזיאון הבריטי, והוא מצליח בעצם לפענח את כתב היתדות, והוא קורא וקורא, ופתאום, כמו ארכימדס, הוא קופץ וצועק גיליתי, והוא רץ שם בהיסטריה במוזיאון, שואלים אותו, מה גילית? הוא אומר, גיליתי את סיפור המבול. מה הכוונה?
באמת סיפור המבול? באמת?
אז זהו, אז הסתבר שיש כמה סיפורי מבול, סמית' תרגם טקסט מאוד מוכר, בעצם נקרא עלילת גילגמש, עלילות גילגמש, זה הסיפור הקדום ביותר בכלל שמוכר לנו מהמין האנושי על המלך גילגמש. העניין הוא, אני אגיע ל...
אני חייב לעצור אותך רגע, אתה חייב להסביר לנו מי זה גילגמש. לא כולם מכירים את עלילות גילגמש.
גילגמש הוא מלך ספק היסטורי, ספק אגדי, שמלך בעיר ערך במסופוטמיה. יש עליו סיפור נהדר על איך שלחו נגדו את פרא האדם אנקידו, איך הוא הצליח, הם ביחד נהיו בהתחלה אויבים ואחרי זה חברים, איך הוא ניצח את חומבבה, שומר היערות ואת שור השמיים, ובסוף הוא מנסה לנצח, הוא בעצם מנסה לחיות לנצח. על מנת לעשות את זה הוא הולך ופוגש אדם שחי לנצח, אוטנפישטים, שהוא בעצם הוא כמו נוח, הוא האדם ששרד את המבול הגדול. וכאן בתוך, בעצם אפשר להגיד שזאת הערת שוליים, בתוך גילגמש מסופר סיפורו של אוטנפישטים, שמאוד מאוד מאוד מזכיר את סיפור נוח. ולמה זה רלוונטי לנו? בעיניי ממש פה אפשר להגיד שמתחילה הארכיאולוגיה המקראית, כי חופרים, באים אנגלים, אירופאים, חופרים באדמה, מוצאים לוחות טין, מצליחים להבין מה כתוב, ובום, יש לנו חיבור עם התנך. ואת החיבור הזה שקורה במקרה של ג'ורג' סמית, וקורה עוד הרבה מאוד פעמים, את זה, זה מה שאנשים מחפשים, זה מה שמרגש אותם, פה מתחילה הארכיאולוגיה המקראית.
האם זה מה שאנחנו קוראים היום, אותם ארכיאולוגים שחופרים עם התנך ביד? או שזה רק ההתחלה וניצנים של זה.
זהו, אז אני אומר, היום, או כבר מזמן, אבל יש את העניין של לחפור עם התנך ביד, פה הוא לא חפר עם התנך ביד, פה התנך בא לו בהפוכה. הוא בכלל לא חשב על תנך, הוא לקח טקסט והתחיל לפענח אותו, ופתאום מתוך הטקסט קפץ לו התנך. אתה מבין? התנך בא לו בהפתעה. ועכשיו ניתן עוד דוגמה, שקורית בערך באותו הזמן, עוד אנגלי מאוד חשוב, בשם אוסטין הנרי ליארד, מגיע לעיר מוסול, שהיום זה בעיראק, סורי, כן, היום זה חלק מעיראק, אבל לא היה אז גבולות, הוא חופר, הוא מגלה הרבה דברים, ומה שמעניין אותנו, הוא מגלה את הארמון של סנחריב, מלך אשור, ארמון שחרב לפני כ-2500 שנה.
אותו ארמון בנינווה.
בנינווה, כן. מוסול היא נינווה המקראית, הוא חופר, הוא מוצא תבליטים מדהימים עם אומנות אשורית, והוא מצליח פחות או יותר לארוז אותם ולהביא אותם לאנגליה, למוזיאון הבריטי. יש הרבה תבליטים מעניינים, אני אתייחס לחדר אחד, יש חדר אחד בארמון שמתאר איך סנחריב מלך אשור כבש את העיר לכיש.
תבליטים האלה אפשר לראות אותם במוזיאון הבריטי.
נכון.
או מי שרוצה לראות את העתק שלהם, אפשר ללכת למוזיאון ישראל בירושלים.
נכון, יש העתק במוזיאון ישראל, וזה כמובן גם נמצא באינטרנט, וזה מאוד מאוד מוכר. למה אני נוגע בנקודה הזאת? כי לא ג'ורג' סמית, לצורך העניין, וגם לא ליארד, הם לא חיפשו את התנך, התנך מצא אותם. זאת אומרת, הם מצאו, חפרו באדמה, חיפשו עתיקות, ובום, יש את ההקשר המקראי. עכשיו, צריך להבין משהו, מלכי אשור ובבל די נמחקו מהרקורד, מההיסטוריה, אף אחד לא ידע עליהם להוציא את התנך. זאת אומרת, חוקרים, אנשים משכילים במאה ה-19, הדבר היחיד שהם יודעים על העולם העתיק קשור לתנך, ליחסית מעט מידע שמופיע בתנך. ברגע שהם מתחילים לחפור, או-הו, אז הם מוצאים את כן, אותם מאות אלפי או מיליוני לוחות טין, ויש הידע על כן, אשור ובבל, מה שנקרא אשורולוגיה, הוא אינסופי. אבל נקודת המוצא היא שהדבר היחיד שהם ידעו על מלכים כמו סנחריב וסרחדון וסרגון, רק מהתנך ידעו עליהם, ואני בכוונה נותן דוגמאות שהם מחוץ לארץ ישראל, כי היום מחפשים את התנך בהתחלה, סתם חיפשו דברים, והופ, קפץ התנך מתוך העתיקות קפצו הקשרים, קפץ איזשהו רפרנס שחיבר את החוקרים לתנך. והייתי אומר, השלב הבא הוא, אוקיי, אז עכשיו בוא נלך לפלסטינה, לארץ ישראל, ונחפש מה אנחנו יכולים, איזה עדויות מקראיות אנחנו יכולים למצוא בארץ ישראל עצמה.
אתה מדבר איתי על 2 מיליון ממצאים של לוחות, סלש כתובות, סלש whatever, ממצאים כתובים, לעומת עשרות, אולי מספר מועט בהרבה, אפשר לומר, כאן בארץ ישראל, שלהם יש משמעות גדולה, לפחות מבחינתנו, אנחנו מורי הדרך, רואים איזו משמעות מאוד מאוד גדולה. איך זה בא אחד מול השני?
אז שתי מילים, קודם כל אימפריה מול פרובינציה, אבל הפרובינציה היא זאת שיצרה את התנך, כן? יהודה, וכל דבר, והתנך הפך לספר המשפיע ביותר בתולדות האנושות, ולכן הארכיאולוגיה המקראית, שאומנם התחילה או יש זיקה רבה לממצאים באשור ובבל, בסופו של דבר הולכת גם מסיבות פוליטיות כמובן, ומתמקדת באזור ארץ ישראל. ואני רוצה, בוא נדבר באמת על כתובות. יש כמה כתובות, יש כתובת אחת שבכלל לא נמצאה בארץ ישראל שלנו, כן, נמצאה בעבר הירדן, ובכל זאת היא הכתובת בעיניי הכי הכי חשובה, אז שווה מאוד להקדיש לה כמה דקות. אני מדבר על מצבת מישה.
אז בוא תספר מה זה מצבת מישה, כדי שמי שלא יודע גם יבין, אבל ככה בשתי מילים, ככה, על מה מדובר?
אני אתחיל עם האגדה. האגדה מספרת, היה מיסיונר גרמני בשם קליין, שהתארח אצל הבדואים. זה מה שסיפרו לי בקורס מורה דרך, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני אספר. הגישו לו אורז, אולי מקלובה, אולי זה משהו, הגישו לו את זה על איזה לוח אבן אדיר. בזלת חלק יפה כזה, בעודו אוכל, כן, בטח עם הידיים, נהנה מכל ביס, פתאום הוא קולט שיש אותיות על אותו לוח, והוא שואל את השייח אם הוא יכול לקנות ממנו את הלוח, ומתחיל מסע ומתן, ובסופו של דבר, אמנם מצא את זה קליין הגרמני, אבל מי שזוכה בסיפור הוא קלרמון גנו הצרפתי, הוא מגיע, ומה שהוא עושה לפני, הוא בעצם מעתיק את הכתובת, הוא לוקח נייר, מרטיב נייר, דוחף אותו, כן, לתוך האותיות, ומצליח ככה לעשות איזשהו רפרודוקציה של הכתובת. העניין הוא שהבדואים מאוד חושדים, הם אומרים, רגע, למה האירופאים האלה רוצים את הצלחת שלנו? כנראה שיש אוצר בפנים, כנראה שיש זהב. מספר את האגדה שהם לוקחים, יש להם אש, הם כמובן מכניסים את המצבה לתוך האש, כן, מחממים, 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 שופכים עליה מים קרים, המצבה מתנפצת, אפלה ופלה, אין בפנים זהב, ואז הם אומרים לקלרמון גנו הצרפתי, בבקשה, אתה יכול לקנות ממנו את השברים, והוא בצעריו באמת קונה מהם את השברים, ומביא את המצבה הזאת ללובר, מדביקים מה שאפשר, ומה שאי אפשר, ומה שנהרס, בעצם משלימים, זה לא מושלם, אבל זה כתובת עם יותר מ-30 שורות, משלימים לפי ההעתק שהוא עשה.
רגע, יש לזה גם גרסה יותר הגיונית, או שזאת הגרסה שאנחנו הולכים איתה?
בוא נלך עם הגרסה הזאת, עזבו רגע את הסיפור, סיפור מאוד יפה, השורה התחתונה, מצבת מישה היא בעצם כמו פאזל, היא נשברה וחוברה לה יחדיו, והיא נמצאת בלובר בפריז. ועכשיו, בוא נגיד, לענייננו, בוא נתייחס למה כתוב
למה שם. למה נתייחס את המצבת מישה, בדיוק.
יפה. אז זה בעצם טקסט מאוד ארוך, במואבית, שזה בעצם עברית. דוברי עברית פחות או יותר יכולים להבין את זה. אני לא אתחיל לקרוא את זה עכשיו כי זה ארוך, אבל הוא אומר ככה, אנוכי מישה מלך מואב, הוא מספר על עצמו ועל הישגיו, ואז הוא מספר על הנמסיס, על האויב הנורא ביותר שלו. הוא אומר, אומרי מלך ישראל, כן, עינה את מואב, ימין רבין. ואז הוא מדבר על בנו, בנו הוא לא מזכיר את שמו, אנחנו יודעים שזה אחאב, ומבחינתו זה ממש השם כל כך, הוא כנראה כל כך שונא אותו, שהוא לא מזכיר אפילו את שמו. הוא שונא את ישראל, והוא כותב שם, וישראל עבוד עבד עולם, כן? בעצם מזכיר את ישראל המקראית, ואחר כך הוא מתאר בפורטרוט איך הוא נלחם, נגד נבו ונגד אתרות, בעצם יישובים ישראלים בעבר הירדן. הוא אומר שם המשפט נהדר, הוא אומר, ואיש גד ישב באתרות מעולם. זאת אומרת, מבחינתו, שבט, קודם כל יש לנו עדות חוץ מקראית לקיומו של שבט גד, ומבחינת מישה, שבט גד מעולם היה בעבר הירדן, אפילו שהתנך מספר לנו ש... הם קיבלו את הטריטוריה הזאת בנסיבות אחרות. והוא מספר שם שהוא שחט את כל העם, הוא בעצם מקריב, עשה קורבנות אדם אדירים לכמוש, כמוש אלוהי מואב, שמופיע כמה פעמים במקרא, אפילו נאמר ששלמה המלך בונה במה לכמוש שיקוץ מואב על הר הזיתים.
ישנם כתובות רבות בארץ. אנחנו מכירים כתובות מתל דן, מלחיש, אבל בוא נתכנס לעניין התלים הארכיאולוגיים, ונתחיל כמובן במהו תל ארכיאולוגי.
אז התל היא תופעה, כן, אפשר להגיד, המוצר של הארכיאולוגיה בארץ ישראל. יש לנו מאות טילים בכל הארץ. מדובר על גבעות שאומנם התחילו כגבעות טבעיות עם יישוב אנושי כזה או אחר, שלאורך השנים, בעיקר בתקופת הברונזה, אבל לאורך השנים הלך וגדל, והוקמו ערים שאחרי זה גם חרבו עליהם, כן, הם כוסו באפר, ועליהם נבנו עוד שכבות של יישוב, וככה טילים, יש להם מספר רב, לפעמים זה אפילו מגיע לעשרות שכבות של התיישבות אנושית.
אז מה שאתה אומר בעצם זה שכל פעם שחרב יישוב, הוא כוסה, נבנה מחדש, וככה הטל הלך ועלה, וצבר את הגובה שלו.
נכון מאוד. לא היו אז בולדוזרים, לא היה סביר היום אם בניין נהרס, אתה מפנה את ההריסות ובונה עליו. עם יסודות. לא הייתה בכלל אפשרות כזאת. אם רצית להישאר באותו מיקום, והמיקום כנראה גם הגובה וגם כנראה קרבה למים, ומים והגנה זה בעצם מה שמשך אנשים להתיישב בנקודות ספציפיות, והם התיישבו בהם, דוגמה, יפו, מגידו, ירושלים, שכם, חצור. כל פעם התל גובע, כי כל פעם מכסים באפר ובונים יישוב חדש.
אז כדי שנשים דברים ככה בפרופורציות ונבין כמה שכבות, לדוגמה, תל אחיש, כמה שכבות יש היום בלחיש?
תל אחיש, אם זוכר נכון, 6 או 7 שכבות, כאשר השכבה הראשונה היא פרסית, שזה כן, בעצם השכבה האחרונה, החדשה ביותר, ככל שהמספר עולה, אתה הולך אחורה. אז השכבה השנייה והשלישית והרביעית והחמישית זה ממלכת יהודה, ולפני זה 6 ו-7 ואולי יש עוד יותר עמוק, זה שכבות כנעניות. בעצם כל אתר, כל פעם שיש יישוב חדש, יש תקופה היסטורית חדשה, לשכבה הזאת מתוארכת, אפשר לתארך אותה לתקופה מסוימת, וככה בעצם אנחנו יוצרים ציר זמן, אנחנו יוצרים בעצם סרגל שאומר לנו מה היה באיזה תקופה.
וכמובן שלארכיאולוגים יש דילמה, ככל שהם רוצים לחפור עמוק יותר, הם צריכים להרוס שכבות גבוהות יותר, זאת אומרת, שכבות מאוחרות יותר, אז ישנת ההחלטה, איפה חופרים, עד כמה חופרים, כל אחד צריך לקחת את ההחלטה בעצם, האם אני יורד עמוק יותר, האם אני יורס משהו מאוחר יותר בסופו של יום.
נגעת פה בנקודה, הנקודה הכואבת, בעצם אתר ארכיאולוגי משתמר בגלל שהוא חרב, כוסה באפר, ועד הודעה חדשה נשמר בתנאים פחות או יותר אופטימליים. ברגע שארכיאולוג, וזה מתחיל עוד מהארכיאולוגיה הקדומה, ברגע שחופרים אתר, הורסים אותו. אי אפשר לחפור אתר פעמיים, מה שחפרת, הרסת. מה בעצם הרסת? הרסת את, קודם כל את הרצף הסטרטגרפי, שזה משכבה עליונה לתחתונה. דבר נוסף, יכול להיות שאתה בשכבה שחפרת, גילית איזשהו מונומנט, איזשהו בניין נורא חשוב, אבל זה לא מעניין אותך. אתה מעניין אותך מה שקורה מתחת, ולכן אתה ממשיך לחפור. אני אתן דוגמה אחת מארכיאולוגיה בארץ ישראל. חפרו בתל בית שען, ומצאו שרידים של כנסייה ביזנטית. יכלו להגיד, איזה יופי, אנחנו משמרים כנסייה ביזנטית. אמרו, לא, אנחנו רוצים להגיע לתנך, פירקו את הכנסייה הביזנטית והמשיכו לרדת. מצאו שם אחרי זה גם את בית המושל המצרי ועוד כל מיני דברים, אבל כמו שאמרת, יש פה החלטה מודעת, וכשאתה חופר יותר עמוק, אתה פשוט הורס את כל מה שמעליך.
דיברת על תאריכים, דיברת על תקופות סטטיגרפיות בתל, איך מתאריכים? בוא נדבר על נושא של תיארוך
קצת. אז אני רוצה להתחיל וזה משהו שהשתמשו בו באמת ארכיאולוגים כבר אולי סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, וזה הטיפולוגיה של הקרמיקה. אני רוצה לדבר קצת על קרמיקה, כי זה נורא חשוב. קרמיקה קיימת, בני אדם יודעים לעשות קרמיקה סדר גודל של 10,000 שנה, הרבה לפני שהם ידעו לקרוא ולכתוב. הקרמיקה היא, נרצה או לא, היא בעצם חד פעמית. אולי לא חד פעמית, אתה יכול להשתמש בה 1,000 פעם אפילו, אבל יצרת כלי קרמי, הוא בסבירות מאוד גבוהה, ייפול מתישהו וישבר. אחרי שהכלי נשבר, אין מה לעשות איתו. זורקים אותו ומייצרים חדש. למה זה חשוב? כי בכל מקום, בכל תל, בכל עיר, בכל שכבה שיש בני אדם, כמובן מייצרים עוד כל מיני זבל, בתקופות העתיקות הזבל האורגני כמובן נרכב ומתפרק ואין לנו כמעט עדות לזה. קרמיקה לא, קרמיקה תישאר, זה בעצם אבנים, קרמיקה תישאר לנצח. לכן, בכל שכבה, בכל תקופה, יש טיפוסים, והאופנה משתנה, יש טיפוסים שונים של קרמיקה, ולכן בכל תל אמרנו שיש סטרטגרפיה, בכל שכבה סטרטגרפית יש טיפולוגיה, יש סוג שונה של קרמיקה.
אני אוסיף ואני אגיד שבנושא הטיפוסים הקרמיים, אנחנו מדברים גם על מפתח ועל ידיות ועל איתורים, וככה בעצם לומדים ומבינים את השיוך של אותה קרמיקה לאותה תקופה.
נכון. זה באמת מה שארכיאולוגים צריכים לעשות מבחנים בקרמיקה, וקרמיקה יש הרבה, כן? במיוחד שברים, יש כמויות לא סבירות, בכל עונת חפירה, מה שמוציאים משם זה כמויות, כמויות, כמויות של קרמיקה. יש גם קצת עצמות, לפעמים, אם יש לך מזל, אתה מוצא גם דברים ממתכת, אבל הממצא העיקרי הוא קרמיקה.
אבל הנושא של תיארוך יחסי הוא קצת בעייתי.
נכון, במיוחד כשצריך לתת פרשנות, והפרשנות היא יכולה להיות מעגלית. למשל, דוגמה יפה היא אתר תל קסילה בתל אביב, אתר פלישתי שחרב במאה העשירית לספירה, יש שיגידו, דוד המלך החריב אותו בתחילת המאה העשירית לספירה, במלחמתו נגד הפלישתים, וחוקרים אחרים יגידו, לא, 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 שישק, מלך פרעו, מלך מצרים, עלה על ארץ כנען בסוף המאה העשירית והרס אותו. ופה יש לך איזשהו הפרש של 70-80 שנה, ופה אתה צריך מתודולוגיה אחרת שתדייק אותך יותר. ולכן, וזה יהיה משהו יחסית חדש, בעצם יותר משהו של המאה ה-21, שמחפשים ומוצאים דברים אורגניים באתר. עכשיו לא מספיק חומר אורגני, כי עץ למשל יכול להיות בשימוש מאות שנים. אבל חרצני זיתים לא יהיו בשימוש יותר משנה, כי אתה אוכל זית ואתה זורק אותו, וסביר להניח שהוא יירקה, ושנה הבאה אתה כבר תאכל זית חדש. ולכן כשמוצאים חרצני זיתים למשל, אפשר לעשות עליהם תיארוך, ואז מקבלים תאריך עם סטייה של בערך אחוז, אבל זה כבר את שכבות החורבן והשכבות הארכיאולוגיות יכול לדייק לשנים ותקופות יותר ספציפיות.
אתה מדבר על שיטה שנקראת פחמן 14. אוקיי. אנחנו יודעים שיש גם שיטות נוספות היום, גם לתיארוך של אדמה, אבל עד כאן תיארוך. אנחנו לא רוצים לרדת יותר מדי בנושא הזה של תיארוך. אנחנו רוצים להתחיל להתכנס לעניין האתרים המקראיים בארץ.
אז שווה להגיד, נקודה ראשונה, רוב האתרים החשובים והמעניינים בארץ, שגם נחפרו וגם מפותחים ואפשר לבקר בהם, הם גנים לאומיים של רשות הטבע והגנים, וזה דבר מצוין. נתחיל מצפון, כן, מדן עד באר שבע.
אז בוא נתחיל מתל דן.
כן, כן, תל דן הוא אתר מדהים, אולי האתר המקראי החשוב או הטוב ביותר. יש לו לוקיישן מדהים, הוא בקצה הצפוני של הארץ, יש בו כמויות אדירות של מים, ולכן גם מאוד הגיוני שבני אדם ירצו להתיישב בו. ויש בו, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל יש בו מספר מסורות מקראיות, גם על איך בני דן בעצם כבשו אותו והתיישבו שם.
התקופות העיקריות של תל דן?
כן, אני אומר, התקופה המקראית, תקופת הברזל, אנחנו רואים גם את סיפור פילוג הממלכה, ירובעם בן נבט שמקים שם המזבח, יש שם בהמשך מלחמות עם ארם, ואנחנו רואים את כתובת תל דן, ואפילו הוא ממשיך עד התקופה ההלניסטית, יש שם כתובת ביוונית שמזכירה את האל אשר בדן, איזה מסורת שממשיכה הרבה מאוד שנים. הדבר אולי הכי מעניין בדן, שאנחנו יכולים לראות שער מתקופת הברונזה התיכונה, שמיוחס לאברהם אבינו, לימי אברהם אבינו, נרחיב על זה בהמשך.
אנחנו נרד טיפה דרומה לחצור. ולחצור ראש כל הממלכות, כן. עיר חשובה מאוד.
נכון, חצור באמת היא ראש הממלכות, והיא העיר הכנענית הכי גדולה, היא בעצם אפשר במרכאות להגיד הבירה, למרות שלא הייתה מדינה כנענית, אבל העיר הכי חשובה בכנען, והמלך הכי חשוב הוא מלך חצור. מה שקורה, מה שמעניין, שחצור הוא תל ענק שחרב במאה ה-12 לפני הספירה, מתכתב יפה עם הסיפור המקראי של חורבן יהושע, ואחר כך על גבי חצור הכנענית נבנה בראש התל, רק באקרופוליס, נבנית עיר מקראית של ממלכת ישראל, עיר קטנה יחסית שקיימת גם באזור ה-200-300 שנה, גם היא חרבה בחורבן האשורי, וחצור בעצם לא משתקמת מאז.
אתה דיברת גם בתחילת הפרק על נושא של כתבים, של לוחות טין, עד יש לנו גם המון לוחות טין שגם מזכירים את חצור, בהתכתבויות של...
מכתבי מרי, כן, מכתבי אל אמרנה.
נכון.
האמת שלא נגענו, דיברנו על אשור ובבל, לא נגענו בכלל במצרים, גם מצרים מאוד חשובה. נקסט.
אנחנו נגיע לזה, כן, מגידו, או מגידו, זה אתר עלייה לרגל, שאתה מדבר על תיירים שמגיעים לארץ.
בדיוק. כלומר, התיירים עולים לרגל למגידו, הסיפור המקראי פחות מעניין אותם, הארמגדון, אבל מגידו מאוד חשובה, דיברנו על מצרים במגידו, את מגידו כובש תחוטמס השלישי, זה בעצם הקרב שמכריע את השתלטות מצרים על כנען, מפגיע לשם גם שישק, גם פרעה נכו, המלך יהושיהו מומת במגידו, אז הוא אתר, הוא לא מרכזי בסיפור המקראי, אבל כשהוא מופיע, קוראים שם דברים גדולים, גם שירת דבורה מזכירה את מגידו, איכשהו זה אתר ש... בכל אירוע מרכזי מגידו איכשהו מופיע.
וזה אתר עם כמות שכבות מכובדת.
זה נכון, אם כי אני... אני אסתייג, ויש להם, הם מאוד אוהבים להגיד, יש לנו 26 שכבות, אבל הרבה מאוד מתוכם, זה ברונזה תיכונה א', ברונזה תיכונה ב', ברונזה תיכונה ג', זה כבר תתי חלוקה שהם, לי זה מראה לדבר על ה-26 שכבות שם, זה טיפה מולץ, אבל כן, זה באמת אתר עם רצף מדהים, שמי, פחות או יותר מי הנאולית, מי עוד ימי הסוף, ימי האדם הקדמון, ועד התקופה הפרסית, יש נורא, רצף ויש נוכחות במגידו, במיוחד בתקופה המקראית, כן, זה אתר מדהים.
ונסגור את הצפון עם בית שאן.
מה שמדהים, בית שאן הוא בין אחד האתרים הכי מדהימים, כי יש לך בו שתי תקופות ושני סיפורים שאין ביניהם שום קשר. יש לך, וגם פה הסופר פוזיציה קצת מסתבכת, יש לך תל מקראי שמתחיל בתקופה הכנענית ונמשך לאורך כל סיפורי המקרא, יש לך בו נוכחות מצרית, וכמובן יש את הסיפור הנהדר על שאול המלך שמתאבד על הר גלבוע ותולים את גופתו על חומת בית שאן, אבל וזה הטל שהוא מאוד גדול ומאוד קשה לעלות אליו. למרגלותיו בכלל נמצאת עיר רומית קלאסית, כן, יוונית, שאחר כך הופכת לרומית, ביזנטית. אז בית שאן זה באמת, אנחנו לא נדבר פה על קיסריה ועל מצדה ועל אתרים קלאסיים אחרים, אז זה דיברת בפרקים קודמים, אבל בית שאן זה ממש דוגמה מדהימה שהמקראי והקלאסי מעורבים זה בזה, מה שהופך אותו לאתר במיוחד כיפי ומעניין לבקר בו.
אז עד כאן אתרי הצפון, למרות שישנם עוד אתרים, אנחנו מסתכלים כרגע על כאילו לאתרים הגדולים, המשמעותיים, לפחות שגילו אותם כרגע, נכון לעכשיו. בוא נרד לכיוון השפלה, גזר.
גזר, כן, גזר זה אתר מאוד חשוב, הוא במיקום אסטרטגי מדהים, הוא נמצא בין מישור החוף בשפלה, בין מישור החוף ובין ההר, הוא גם בגבול נמצא פחות או יותר בין יהודה וישראל, לא ברור אם הוא, למי הוא שייך ומתי, יש לו קשר לפלישתים ולמצרים, יש בו ממצאים מאוד מעניינים, כן, יש בו את המקדש המצבות הכנעני, שער, חצור ומגידו, אז גם גזר בשלושתם שערים, נמצאו שערים מאוד דומים שמיוחסים, יגאל ידין ייחס אותם לשלמה המלך, אתר מאוד מרשים. גזר דרך אגב הוא אמנם באופן רשמי גן לאומי, אבל באופן מעשי
הוא פתוח לקהל.
הוא פתוח ולא פתוח, יש... הגישה אליו היא מאוד בעייתית.
דרך יישוב סמוך, בדיוק. צריך לבקש שיפתחו את השער. נכון. אבל עדיין, אפשר להגיע לגזר, וזה...
וכדאי.
זה כן חלק מרשות הטבע והגנים, זה במרחב שבו לפחות אני מדריך מטעם רשות הטבע והגנים, ואני יודע שאנחנו עושים שם הדרכות מדי פעם, אז זה כן, הם מתחזקים את זה, אבל זה פתוח לקהל עדיין. עוד אתר שבינתיים... פתוח לקהל, כי בקרוב, אנחנו לא יודעים מתי בקרוב זה יקרה, כן, זה בעייתי, מתי בקרוב זה יקרה, הוא יהיה סגור והוא יהיה מאורגן, בונים, זה ממש לקראת הסוף. אחד הפבוריטים שלי, באמת, לחיש.
זהו, אז אני לא במקרה בחרתי להתחיל עם ליארד, שמגלה את לחיש בארמון סנחריב בנינווה. כיבוש לחיש היה אחד האירועים הכי מתועדים, תיעד אותו סנחריב, גם בכתב וגם בתבליט, מוזכר כמה פעמים בתנ"ך, בעצם הופך אותו לאתר מקראי מאוד חשוב, וגילוי לחיש על ידי סטארקי בשנות ה-30, זה גם סיפור מעניין כמעט כמו האתר עצמו, זה גם סיפור הגילוי שלו. אז יש לנו פה ככה ארכיאולוגיה בריטית קולוניאלית במיטבה. מעבר לזה, בלחיש גם מצאו מכתבים שמזכירים את השם לחיש, מצאו את חומת המצור, סוללת המצור האשורית, שזה דבר...
שהיא היחידה בעולם.
בדיוק, היחידה בעולם, זה דבר מדהים. יש גם את הבסיס, את בעצם ארמון מלכי יהודה, אתר באמת מרשים ביותר.
אתר נוסף שהוא לצערנו לא תחת רשות הטבע והגנים, תל בית שמש, משהו שהוא לא ברור איך הדבר הזה נפל בין הכיסאות.
כן, כי זאת בית שמש. בית שמש חשוב מכמה בחינות. קודם כל, יש סיפור מקראי מאוד יפה על איך ארון הברית מגיע לבית שמש. זה כבר מספיק
במסגרת,
להפוך את זה...
כן. קרב אבן העזר והגלגולים של ארון הברית.
בדיוק. הוא בעצם מוחזר, כן? חוזר לישראל.
בדרכו אל הוא עובר ב...
בדיוק. דבר ראשון, דבר שני, תל בית שמש יושב על פתחו של נחל סורק, שם שמשון הכיר את דלילה, אז יש לנו מסורות מקראיות בשפע, באתר עצמו יש הרבה מאוד שכבות, החל מהכנעני ועד תקופת המקרא, גם היסטוריה מאוד מעניינת, האתר הזה נחפר הרבה, הבעיה שהוא לא תוחזק והוא לא הוסדר, זה דבר ראשון. דבר שני, עובר עליו כביש 38 בעצם, עשו חפירה מאוד גדולה ומצאו אזור תעשייה מדהים, כנראה מימי חזקיהו המלך, אבל כל זה במסגרת הרחבת כביש 38 שעובר על האתר, אז באמת הוא היוצא דופן.
מה זה
דופן.
על האתר? עובר בתוך האתר והורס
לא,
את האתר?
לא.
הוא ממש עובר בתוכו, הוא חוצה אותו.
כן, אבל אני אומר, הוא בעצם, התל הוא גבעה, והכביש עולה ויורד, חולף על פני האתר, כן. ובשביל להרחיב את הכביש, היה צריך לעשות חפירת הצלה, שכמו שכבר אמרנו, חפירה שווה הרס. כן. אז כן, זה תל בית שמש, אבל הוא אתר ששווה להזכיר אותו.
תל נוסף שם באזור, עזקה?
אז קאטל עם בעצם מבחינתנו מעניין בגלל התצפית, אפשר לעלות לתל הזקה ולצפות על עמק האלה, באופן היסטורי מסורתי, שם נהוג לספר את קרב דוד וגוליאת, ויש שם באבן חקוקים הרבה מאוד פסוקים. דרך אגב, זה אתר של קקל, בניגוד לאתרים אחרים של רשות הטבע והגנים. בהזקה נערכו גם בעשור האחרון חפירות מאוד מאוד גדולות מטעם אוניברסיטת תל אביב, של העיר המקראית ושל העיר הכנענית, ומצאו שם איזה מקדש לאל השמש, ומצאו שם כל מיני ממצאים, עד בו אחד אפילו מחילות מימי בר כוכבה, יש לנו גם מקור אשורי שסנחריב כובש.
עד הנושא של הרמה של התל באופן מלאכותי, כן. שהם הרימו אותו, יש שם גם משהו מיוחד בתל הזה, כמה הוא מקראי ולייחס אותו לסיפורים כאלו או אחרים, אנחנו לא באמת רואים אותו כמו כשאנחנו רואים את לחיש או אתרים אחרים.
נכון,
אבל יש לו את החשיבות גם... כי הוא גם נמצא באיזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, לפחות בנושא של קרב דוד וגוליאת.
נכון.
מבחינת תיירותית כמובן.
מבחינת תיירותית הוא באמת אתר שמסתכם בתצפית וביקור יחסית קצר. הארכיאולוגיה בו עדיין מתנהלת ולא הוסדרה, אולי מתישהו בעתיד יהפוך לגן לאומי, אבל... כנראה שלא, בוא נתקדם.
ומולו אתר, לדעתי, אחד האתרים היפים שיש פה, שרק האל יודע למה עוד לא הסדירו אותו בצורה טובה יותר, חורבת קייפה.
כן, אז חורבת קייפה חשוב לציין, זה
או,
לא
או
תל.
או בשמה השני.
בוא נשאר עם חורבת קייפה. יש המזהים אותה עם שעריים המקראית, כי באמת נמצאו בה שני שערים, והיא גם מתאימה, כתוב ששעריים נמצאת ליד הזיקה ולחיש ולבונה ושאר אתרי השפלה. היא אתר מדהים, כי אתר, היא לא תל, היא כמעט חד שכבתית, אמנם יש בה גם אחרי זה קצת הלניסטי ועוד קצת רומי, אבל בגדול מדובר על אתר שנבנה במאה העשירית לספירה, כנראה ימי דוד המלך, לפי פחמן 14, וגם חרבה עניין של 20-30 שנה, האתר גם חרב, ולכן יש לנו שימור מאוד מאוד מרשים של בעצם ממלכת יהודה בתחילתה, ממלכת יהודה במאה העשירית בימי דוד המלך, בעוד שאתרים כמו לחיש, למשל, אתה רואה בעיקר את סוף הממלכה, וכן, בואכה תקופת החורבן.
אני לא לרגע להר למעלה, אני ממשיך דרומה כדי לסגור את הקו. שני אתרים נוספים בדרום, תל ערד ותל באר שבע.
כן, תל ערד ותל באר שבע, יש פה ממש חשיבה אסטרטגית, אפשר להגיד שזה הגבול הדרומי של ממלכת יהודה, ערד במזרח, באר שבע במערב, הכביש, כן, לא היה אז כביש, אבל יש קו שמחבר ביניהם.
הדרך,
כן, לא, אבל זה ממש, יש פה קו רוחב שפחות או יותר מגדיר מצפון, זאת ממלכת יהודה פרופר, ומדרום זה מין אזור הישימון. תל ערד הוא אתר מדהים, קודם כל העיר ערד היא עיר, היא בעצם העיר העתיקה ביותר בארץ ישראל, מתקופת הברונזה הקדומה, עיר של כמעט 5,000 שנה, שחרבה, ואחר כך, ובלי קשר, על הגבעה שמעל נבנית מצודה, שמשמשת את ממלכת יהודה בתקופה המקראית.
אתה בעצם... לא עושה ספוילר על המקדש.
לא עושה ספוילר.
זה. בלי ספוילרים
אוקיי.
כרגע.
בלי ספוילרים.
בר שבע אמרנו, אבל אני עולה איתך לרגע אחד להר, למעלה יש לנו את ירושלים, או יותר נכון את עיר דוד.
כן, עיר דוד היא... אולי האתר המורכב ביותר בעולם, מסיבות אובייקטיביות יותר ואובייקטיביות פחות, יש כמובן את כל העניין הפוליטי, ותוסיף לזה את העובדה שירושלים היא בעצם עיר הרבה יותר חשובה בימי בית שני, ובעיר דוד אתה מתחיל, אתה באמת יכול לראות שם דברים מקראים, אתה יכול לראות את ארמון דוד המלך, ואת בניין האבן המדורג, אתה יכול לראות את מעיין הגיחון, את הבריכה, את
טבעת השילוח.
רגע, אני אומר, את הבריכה, את המגדלים ששמרו עליו, כמובן, גולת הכותרת היא נקבעת השילוח וכתובת השילוח, דיברנו על אפיגרפיה, אולי הכתובת החשובה ביותר שנמצאה בארץ ישראל היא כתובת השילוח.
נמצאה בארץ ישראל והיא נמצאת כיום באיסטנבול.
איסטנבול, כן. כן. גם מצא אותה גרמני, חביב בשם קונרד שיק. אבל עיר דוד, כשאתה עושה סיור בעיר דוד, מהר מאוד אתה נשאב לתוך ההרודיאני. בעצם בריכת השילוח שאתה רואה היום היא הרודיאנית, הרחוב שעולה לאזור הר הבית הוא הרודיאני, הר הבית עצמו הוא הרודיאני. לכן המקרא ממש, זאת אומרת, ברמה אובייקטיבית המקרא נאכל ונבלע בתוך תקופות הרבה יותר מאוחרות וגדולות, וכמובן יש בו את כל האספקט הפוליטי, שעוד יותר מסבך את
אנחנו
העניין.
אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה עכשיו של מי מממן ומי עושה ולמה הם עושים. האחרון והמורכב, ואולי לא מורכב, אלא איך מתייחסים אליו, אלא שילו.
אז שילו זה נורא מעניין. שילו, דיברנו קודם על האפיגרפיה. נמצאה כנסייה ביזנטית שמציינת שזה שילו. וככה בעצם יש לנו הוכחה מאוד טובה, לא כל האתרים, לפעמים קשה לזהות אותם, לחיש ודן בהחלט, כן, אני חושב שגם חצור, יש אתרים שבעייתי לזהות אותם, הזיהוי של שילו הוא ודאי, וזה בכלל מכתובת מהתקופה הביזנטית, ועל הכנסייה הביזנטית יושב גם מסגד ממלוקי, אז יש לנו פה כל מיני תקופות, ושילו הולכת אחורה עד בעצם עד תקופת הברונזה התיכונה, מבחינת התל מאוד קשה לגעת בממצא מקראי ממש, וגם נעשה שם, נבנה מין מרכז מבקרים ענק שנראה קצת כמו חללית בראש התל, עליו אפשר לראות סרטון מצוין, אבל מבחינת ממצא האתר קצת קשה לגעת באבנים עצמם, יש איזה מקום שאולי הם טוענים ששם היה אוהל מועד. זה חשוב, זה יפה, אבל כמו שאני אומר, שילו, מכל האתרים, שילו ועיר דוד הם מורכבים יותר.
טוב, אז יש לנו איזשהו רשימת התחייבות, כזאת או אחרת, אנחנו נראה לה נגיע איתה, אנחנו לא מבטיחים, אבל אנחנו נראה לה נגיע איתה. עידו, תודה רבה לך, נעמת לי מאוד, היה מרתק.
תודה רבה, אלון.
אז אנחנו ניפגש, ותודה רבה לכם. אני אלון מבדרך למורה דרך, ועד הפרק הבא.